אנחנו בדור שלנו צריכים דווקא להדגיש את זה שגם השפעה לימודית זה גוואלדיגר, כן, זה גם משהו גדול מאוד. אבל זרמה נשמתית, כשזה באמת נעשה באמת ובחיוניות, אז אני בשבילי הוא היה אחד מהדמויות, כלומר, זאת גם היה בגילוי. כלומר, שהיה לו עוצמה נפשית מאוד גדולה, אהבה העצומה כשהוא הקרין, זה היה ממלא אותך, רגישות גם, גם אפילו כשהיה כועס, כלומר, גם איזה, כלומר, הדברים היו באיזה תדר הנפשי שהוא חי בו, היה ככה תדר יותר מבין אדם רגיל. משהו מזה, מי שמכיר את הרב יאיר, שיחיה לאורך ימים ושנים, אז משהו מזה יש אצל הבנים, קצת יותר אולי. אז ככה הוא נולד בעמק הרי, באמת גם אמא שלי מהעמק, שתחיה, בשדה יעקב. אז הוא הביא איתו גם איזושהי חלוציות כזאת, ציונות כזאת, התיישבותית שורשית של פעם, דבקות מאוד גדולה ברב צבי יהודה, הרב צבי יהודה מאוד אהב אותו. כתב גדול שימושה, מכירים את החוברת? שווה להכיר, כאילו, סיפר הרבה סיפורים עליו. שבאמת גדול שימושה זה בעצמו מדגיש את הצד ה... נכון, למה גדול שימושה יותר מלימודה? כי לימוד זה השפעה לימודית, שימוש זה השפעה נפשית. משהו, זה הכללות של הלימוד. אז באמת ה... היה איש אמת כזה. אני לא זוכר, שמעתי מפי וגם אחר כך קראתי, אני חושב שגם וגם. שהוא אומר ש... אני חושב שהרב צבי יהודה היה תמיד, כדי ללמד זכות על הגרא, היה מספר שכמה מבסיסי הכפירה יצאו מהחסידות. שהייתה בחסידות סכנה. שלכן כמה הם יצאו לכפירה, מגדולי הכפירה יצאו מהחסידות. אז אחד העם, ברנר וברדיצ'בסקי. אחד העם באמת היה בחסיד רוזין. עד גיל 20 ומשהו, עוד הלך עם חליפה. אחד העם. אחר כך היה שמנטרי גדול, כמו שאומרים. אבל ברנר גם כן. אני חושב שעל אחד העם בביאליק יש מין אמרה כזאת, שאם אחד העם היה לומד בישיבה ליטאית, בביאליק בישיבה החסידית, היינו מרוויחים עוד שני ראשי ישיבות או משגיחים גדולים. ולא שני כאלה, זה, מי יודע. יש, הרב אומר משהו דומה לזה, שאנשים שלא הדריכו אותם לפי תכונתם, אז יש כאלה שבגלל זה יצאו בני פריצי עמנו, שלא הדריכו אותם לפי תכונתם. מי שראוי להגדה, להגדה, מי שראוי להלכה, להלכה. אז ברנר וברדיצ'בסקי, אחד העם ברנר וברדיצ'בסקי, ולא מצאו תמיד אני מספר את זה, ואני לא זוכר, אולי גם הרב בעצמו, ועוד שאלו אותו, למה הוא מספר את זה, מה? גם נגיד בסוגריים, שהחפץ חיים פעם אמר שהוא, חפץ חיים, אמר שמתחלה היה נגד החסידות. איך הוא היה שהראה שהחסידות עם מבצר נגד הכפירה, אז הוא יותר רעד אותה. הוא ראה שדווקא במקומות שיש חסידות, אז אין הרבה השפעה להשכלה ולכל השכלה במובן השלילי שלה, כן, יש לה התרחקות וכו'. אז יש דווקא מהחפץ חיים אמירה נקרא איזה משלימה. אבל שאלו אותה רב צודה באמת, למה הוא אומר את זה? אז הוא אמר שהוא... להסדיק את הגרא. כאילו שהגרא חשש שיש כאן איזשהו מין מרידה כזאת, מין שידוד ערכים, אני אומר עכשיו במינים שלי, שאולי אחר כך זה הלך עוד שלב, כאילו, חסידות גם קצת הרשתה לעצמה אולי, אז אחר כך יש כאלה הלכו עוד שלב הלאה, ויצאו עוד יותר. ככה או ככה. צריך באמת, זו סוגיה שבעתמה צריכה עיון, אבל פעם אחת כשאמר את זה, אמר את זה מדי פעם. אז הרב רמר אמר לו, אבל ברנר היה איש אמת. באמת, משהו כאילו, היה גם מתייחס לאנשים לא לפי המיתוג שלהם, כלומר לא לפי לאיזה ציבור בדיוק הוא שייך, אלא מתוך איזו התבוננות. באמת, ברנר היה בו איזו גדלות. היה איש אמת. אז אני אומר שבאותו רגע שהוא שאל את השאלה הזאת, נתמלאו עיניו של הרב צבי יהודה דמעות. אמר, כשנדברים על ברנר, קודם כל צריך לזכור שהוא קדוש, כי הוא נהרג בידי ערבים. את הרשפי, הפרעות הראשונות, ואז ככה, העריך בזה, הרי מאמר על במותינו חיילים, נכתב בין השאר, כלומר נכתב על הפרעות האלה שברנר נרצח בהן. אז זהו, זה באמת היה איש עם, עם איזה תביעת אמת כזאת, ועם איזה חיוניות כזאת שהיה... באמת פעם אחת אפילו באחד ההזכרות, אם זאת לדבר, אז סיפרתי שפעם שאלתי אותו מה... אני חושב שהבאתי לו פסקה של הרב סיודה על שמות השם, שמות של הקדוש ברוך הוא. מה העניין דווקא בשמות? כלומר, רואים שיש עניין לא רק בתוכן, ברעיונות שיש מאחורי השמות של השם, אלא שיש שם הוויה. יש עניין במילה המסוימת הזאת. אתה יודע, אומר על זה משהו, וכאילו באתי שיסביר לי עוד. מודה על האמת שאני המצאתי שאלות כדי לדבר איתו. שאלות ש... אחרי פעם אחת בערב שבת, אחרי איזה פיגוע, אז... אפילו אולי אני זוכר אחרי איזה פיגוע, זה היה פיגוע בירושלים. שככה הרגשה מאוד מדחדכת, איזה מחבל הרג שלושה אנשים, אחד מהם היה שוטר, והשוטר משום הקפדה את יתר על החוק, אז הוא הזהיר אותו והזהיר אותו, ואז המחבל הקדים אותו והרג אותו, הוא הפסיק לראות כדור אחד, אבל מחבל הרג אותו. וכאילו, שאלת אותו, מה, מה אפשר לעשות, מה אתה אומר על זה? אני לא זוכר בדיוק מה, אבל הביא איזה פסוק מההפטרה שלו את השבת, שכאילו, הבירורים של האהבה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כאילו, התבוננות כזאת, למקום האמוני הזה, למקום ה... אז התגלגלתי ממשהו אחר, ששאלתי אותו על שמות השם. עכשיו, כשאני שאלתי את השאלה הזאת, הייתה לי בת, גם עכשיו ברוך השם, אז הייתה קטנה, עכשיו גדולה. קוראים לה רחל. הייתה אולי בת שנה, שנתיים, עם כל היחס שיש לילד, לילד המחורה גם. אז בואי, נגיד שאני אגיד לך, רחל. אז אתה מיד, זה מעורר אצלך המון המון דברים, המון מתרים, המון... דברים בנפש, שכל מיני מה שאני אגיד, יסביר בעריכות של מילים, זה לא יהיה כמו השם הזה. אז זה, זה בשבילי באמת מין משל מצוין כזה לערך של השמות. ואני חושב שלא מיד, רק אחרי שנגמרה השיחה, הלכתי הביתה וזה, נזכרתי שגם הוא יש לו בת שקוראים לה רחל, בת הזקונים שלו. התחתנה עם משום הישיבה אצלנו. אז ה... באמת היה שם היה לו איזו הזרמה נשמתית כזאת, איזו חיוניות כזאת מיוחדת. שממש כאילו כשאתה רוצה ללמוד בדברי הרב או בדברי חסידות, אפילו בדברי נביאים, אז והיית רוצה לקבל את זה לא רק כהסברה, אלא לראות איך זה במוחשיות. אז מהרבה בחינות היה אפשר לא לפגוש את זה. זאת אומרת, אצל אבי שלי הייתה שבדל החיים זה בנסתר יותר. יש את זה בנסתר, זאת אומרת, זה יותר ב... בגלוי כזה. אז זה טוב, נחזור לעניין שלנו. באמת מעניין עניין באותו עניין. כשאברהם אבינו נקרא אברהם או אבי, אנחנו מדברים על אהבה. אז התחלנו להגיד שאהבת השם לעומת יראת השם, יראת השם זה ביטוי לתחושת המרחק, תחושת התלות גם, תחושת הגודל של הקדוש ברוך הוא, וגודל הפער גם הרבה פעמים בינו לבין האדם. אז נכון, ככל שאדם יותר שלם, יותר גדול ביראה, אז הפער הזה לא מחליש אותו. זה מזמן כשדיברנו על היראה, הפער הזה לא מחליש אותו. הפגישה עם גדלות היא מגדלת. היא בעצמה... ככל שהגדלות היא דווקא יותר אינסופית, יותר בלתי נתפסת אפילו, זה עוד יותר מגדל, זה פותח את האדם לזה. אבל אף על פי כן, הדגש הוא על העמידה מול הגודל, ובאיזה מידה לעומת הקוטן שלנו. ואהבה, זה בעצם להגיד שיש איזשהו כביכול דמיון. האהבה צריכה להיות בין... בין דומים, בין שווים. אני אגיד לכם איזה טיפ שיש כזה התלבטות, מה יותר טוב בשידוכים? להתחתן עם מישהו שהיא שונה, או להתחתן עם מישהו שהיא דומה. האמת שמבחינת הטבע, לעבוד עם מישהו שהיא שונה זה יותר קל בהתחלה. זה יותר מעניין אולי, לפעמים. אבל מישהו שהיא דומה זה יותר קל בהמשך. אבל כאילו, השוני עושה איזה סקרנות, עושה איזשהו עניין, כי אם זה בדיוק כמוני, אז מה העירייה, כאילו, אני עם עצמי אני כבר, רואים, אני מחפש איזשהו, בקשר הוא מחפש גם איזשהו חידוש, איזו אישיות אחרת. אבל מצד שני, האפשרות לאהוב היא קשורה לדמיון, ושיש הרבה השוויה. בפעמים נגיד, אנשים יסבירו לכם למה, שאתם תצביקו לעצמכם, בעזרת השם, או מסבירים לעצמכם, בעזרת השם, למה אתם מרגישים קשר, או למה מרגישים שזה הולך, מה שנקרא, זה בגלל שעוד אומרים, מדברים, משלימים משפטים אחד של השני, יש כמו טלפתיה, אחד רוצה להגיד משהו, השני אומר, אנחנו מרגישים כאילו שפה משותפת, כל מיני, מדברים באותו גל. כלומר, הדמיון הוא מאוד מאוד משמעותי לאהבה. כל שאלמלא, שיש איזה מרחק, אז אין פה שניים שאוהבים. אבל מצד שני, אלמלא שיש דמיון, אז אין את האהבה. ונחנה מזה גוף העירה והאהבה. השוני זה בחינת העירה. והדמיון זה הבחינה של האהבה. גם בבני אדם יש עירה ואהבה. כלומר, אם אדם לא מכבד את השוני של השני, הוא רק אוהב, אבל לפעמים כאילו בולע את השני מרוב האהבה. כלומר, כאילו, כל כך קרובים, כל כך דומים, אז אני מצפה שיהיה דומה לגמרי. ואז אני לא מכבד את זה שיש דברים שבכל אופן, הוא או היא שונה. ואז זה פוגם. כאילו, אם מלא העירה, אז גם אהבה חסר. אבל ודאי שצריך גם מאוד את הדמיון, מאוד את ההשוויה. אז גם ביחס לקדוש ברוך הוא, זה מה שמבטא את האהבה. שיש כביכול דמיון, יש השוויה בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה אמת פלא פלאים, איך אפשר דבר כזה? את המהר"ל אומר, המהר"ל שקראנו בפעמים קודמות, שאצל הגויים שייך יראה. הגויים מבחינת העולם הזה, אז אצלם שייך יראה. אצל ישראל שייך אהבה, כי ישראל מבחינת העולם הבא. אז הגויים במידה מסוימת של צדק, הם אומרים, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שיש אהבה? איך יכול להיות שיש השוויה בין אדם לבין ריבונו של עולם? יש מרחק. נכון ש... אז אולי דיברנו קצת בדרך, פעם אחרונה או אחד לפני, בדרך לבית המדרש, שהרבה פעמים בגלל המרחק הזה, אז כדי לקצר אותו, אז הם דווקא הגשימו ממש, כן, כמו בנצרות, כמו באלילות. אבל זה דווקא בגלל שהתחושה הבסיסית של מרחק מאוד גדול. כלומר, במידה והקדוש ברוך הוא כמו שהוא באמת, שהוא אינסופי, אז יש פער עצום. והמפגש איתו הוא משתק את האדם, הוא מצמצם את האדם. הוא לא נותן לו מקום. אנחנו אומרים לא. שיש הרבה השוויה, יש הרבה דמיון. בצלם אלוקים עשה את האדם, ואתם קוראים אדם. ובישראל זה מתגלה במיוחד. אם אלה המפגש עם הקדוש ברוך הוא מגדל את כל הנקודות האלה שבאנו, שכביכול דומים לו יתברך, שדומים לאלוקות. זה מאמר שכבר הזכרנו אותו אולי פעמיים, אבל נקרא אותו מתוך הדברי חז"ל עצמם. ואמר רבי חמא בר חנינא, במסכת סוטה י"ד, מאי דכתיב אחרי השם אלוקיכם תלכו, וכי אפשר לאדם ללך אחרי שכינה, ולא כבר נאמר כי השם אלוקיך אש אוכלהו, ללכת אחרי השכינה, משמע הכוונה עם איזשהו רצף, עם איזשהו קשר, עם איזשהו דמיון. חושב שיש נוסחות במדרשים, הכי קצת להידבק בשכינה, ולא כבר נאמר כי השם אלוקיך אש אוכלהו, אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מהו מלביש הרומים, דכתיב היה עשה שם אלוקים לאדם ולשתו כותנות אור היה בשם, מפתה על ביש הרומים. הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, דכתיב היה אליו, והירה אליו השם בלוני ממרים, מפתה בקר חולים. הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים, דכתיב היה אחרי מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק בנו, מפתה נחם אבלים. הקדוש ברוך הוא קובר מתים, דכתיב ויקבור אותו בגיא, מפתה קבור מתים. אז יש כאן... אומרים, יש דרך איך ללכת בדרכי השם, אם אין ללכת אחריו, זה הדרך להידבק בו. אני מוכרח לומר, לפני שאני עולה לקומה, שבשביל זה אנחנו הבאנו את זה, אז אי אפשר לבטל את הפשט שיש פה. הפשט הזה הוא מאוד מאוד חשוב. כאילו, אז יש פה איזה מין פלא במאמר הזה של חז"ל, אני חושב שיש פה אמירה חינוכית, פילית. החלום הכי גדול של כל אדם עלי אדמות, מי שיש לו נפש, כן. מי שיש לו נפש, מי שהוא בעל נפש, לא מי ששקוע באבלי העולם, בטרדות החיים, בממון וכו'. אז זה נדבק בהשם. זה פסגת מה שאדם יכול... גם אצל ישראל, גם אצל אומות העולם, אצל כל בני אדם, בוודאי גדולי אומות העולם, נתנו לזה ביטויים מאוד מרשימים, מאוד חזקים על החוויה הזאת של קרבת השם, אהבת השם, וכדומה, פילוסופים דיברו בזה, הוגים דיברו בזה, אנשי דת דיברו בזה. כמה זה דבר גדול, להידבק בהשם, להגיע למצב הזה של דבקות. זאת אומרת, הרב צבי יהודה, הזכרנו אז, פעם באו אליו קבוצה של נוצרים. עכשיו, זה באמת היה מעניין שמצד אחד הוא כנראה בסוף נהנה מהשיחה שהתרחשה שם, אבל לכתחילה משהו שאולי מסכים לפגוש אותם, נוצרים. אמרו לו שהם סתם אנשים, תיירים כאלה או משהו כזה. דבר הזה, קבוצה של אנשי דת. אבל הם באמת באו מתוך כנות, רצון לשמוע. לפגוש אותו. חכים מדי יהודאי. באו לשמוע. ואז הם שאלו אותו בין השאר, אם יש אצלכם דבר כזה, יש אצלם בנוצרים איזה ביטוי שאני לא יודע בדיוק, הוא חושב שהוא מזכיר אותו. תרגום שלו, חוויה של דבקות. יש אצלם, אומרים ש... אם יש איזה נזיר או כומר או לא משנה, מישהו... שהוא יכול פעם, פעמיים, שלוש בחיים להגיע לזה, זה כמו נבואי כזאת, זה הרבה. אז שלא מכירים את הדבר הזה, חוויה של דבקות. אז רציתי לומר להם, כן, שלוש פעמים ביום. שחרית, מנחה וערבית, אז יש את הדבר הזה. אבל כאילו, נחזור לעניין שלנו, אז אומרים חכמים, חלום הכי גדול של האדם, ידבק בהשם, להתעלות לפסגת המחשבה, פסגת היכולת הרגשית, פסגת הזה, לבטל את כל המחיצות, להתקלה, לסלק את כל המחשבות שמפרידות, את כל הספקות שישנם, ולהגיע לאיזושהי תחושה, או אפילו מצב אמיתי של התאחדות. איך עושים את זה? מהו רחום הפתר רחום? מהו חנון הפתר חנון? מהו מבקר חולים? הפתר מבקר חולים. אתה רוצה לדבק בהשם, להיות שם למעלה? תבקר חולים. נחם אבלים, תבואו מתים. שם אתה נמצא הכי גבוה. משמע אפילו אולי יותר גבוה מכשאתה נמצא באקסטזיה הזאת של הדבקות. אני יודע שזה מתבטא הרי בתורתנו, לא רק. שפה דיברו בענייני דרך ארץ, נסתם הכוונה לכל המצוות. גם אדם בענייני הרשות שלו, עניינים שהם לא חובה שתלויה בזמן ומוגדרת בכמות, אז אם הוא רוצה לדבק בהשם, ילך במידותיו. אבל כל המצוות הן בעצם ככה, זה ללכת בדרכיו. וגם המצוות, זה בעצם אתה רוצה, כמו שהגר"א אמר, לפני שהוא נפטר מן העולם, זה היה בסוכות הרי, אז אמר כמה יקר העולם הזה. שבעולם הזה אתה קונה בפרוטה איזשהו ציצית, עלולה ואתרוג, ומחזיק את זה, ואתה זוכה לשכר או למדרגה שאף מלאך לא זוכה לה. זה יש רק בעולם הזה. ורק אצלנו. כלומר, אתה רוצה להידבק בהשם, אז תקנה איזה דבר בפרוטה, ובזה אתה נדבק בהשם. וגם מסתום גם בעניינים של איסור, אם אדם נגיד מדקדק במשקלות, מחזיר הלוואה בזמן, משלם שכירות בזמן, זה להידבק בהשם. אז זה, אני אומר, המשמעות הפשוטה, שצריך כל הזמן, קודם כל לשמוע אותה. שבזה אנחנו פליגי על כל, על הרבה מאוד תיאולוגים, אנשי דת אחרים. יש מקום, הרב אומר, שלא צריך להיות ברגשי נחיתות, הוא לא אומר בדיוק את הביטוי הזה, אבל לא להרגיש חלישות הדת, כן? נכון? שפה של יותר קדמונית, רגשי נחיתות זה חלישות הדת. לא צריך להיות בחלישות הדעת, ממה שמוצאים לפעמים אצל הגויים ביטויים של הרצת השם, יותר מרשימים ממה שמוצאים אצלנו. לא יודע, באמת מוצאים יותר מה שיש אצלנו, אבל כאילו יש דברים מאוד חזקים. לא זוכר אגב את הפסקה, מה הוא אומר, למה לא צריך להיחלש, אבל אני חושב שעיקר העניין זה זה. בגלל, זה מה שהוא אומר עכשיו, שכאילו, כי ההפלאה של הדיבור או של ההתרוגמות הנפשית, האקסטזה וזה, זה לא הדבר הגדול אצלנו. דווקא הדבר הגדול אצלנו זה מהלכת בדרכיו. זה המובן הפשוט של הדברים. אבל מובן יותר עמוק, שהוא בעצמו אגב קשור. זה זה שאנחנו באמת יכולים ללכת בדרכיו, כלומר אנחנו יש השוויה בינינו ובין הקדוש ברוך הוא כביכול. מהו רחום אף אתה רחום? כמו שקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידת החסד, במידת הרחמים, במידת האמת, במידת הדין, אז גם האדם יש לו את כל המידות האלה. והשורש של המידות האלה שבאדם זה באלוקות. וככל שאדם יותר מתקרב אל השם, אז בעצם קרבת השם אמיתית היא מגדלת את כל המידות האלה שיש בנו, שהם בעצם המשך של האלוקות. ובזה אנחנו דומים לו, בזה אנחנו מוצאים השוויה, ובזה אנחנו יכולים ללכת בדרכיו. ולכן ככל שאצלנו יותר ויותר חושבים על הקדוש ברוך הוא, יותר האדם מקבל מקום, יותר האדם גודל, יותר האדם פורח וצומח. שלא כמו שהרבה פעמים עלו לקרות אצלהם. גם גופה מה שתיארתי מקודם, גם ברמת הפשט, אצלהם כשדרים על דבקות בהשם, זה איזשהו, זה בעצם סילוק החושים קצת, כן? הולכים לאיזה מקום כזה של... אצלנו אומרים, לא צריך לסלק את החושים כדי שידבק בהשם. כי הסתירה בין כביכול הקדוש ברוך הוא לבין האדם, אצלנו זה לא העמדה של סתירה. גם כשאדם הוא, במלוא ערנותו, במלוא כוחותיו, הוא יכול, אדרבה, דווקא כך הוא יכול לעבוד את השם. יכול שהוא מגלה יותר את הטוב שבו, את החסד שבו, את הגבורה שבו, את האמת שבו. מה הלכת בדרכה? איך הדברים שאנחנו אומרים, מעין מקצת מהדברים שהרב אומר במאמר דעת אלוקים, בעקבי הצון, אמר את זה בעריכות, בו ככה כמה וכמה עניינים, אבל זה אחד מהם. באמת אומר, זה כוחם של ישראל, התכונה הזאת. שהלכת בדרכיו, ושזה גם פותר את המועקה הזו שלפעמים יש, שהמפגש עם האמונה הוא כאילו חילה מצמצם את המציאות של האדם. אז לא חן אצלנו, לא עשה חן לכל גוי. כאן מאמר נוסף, תוך כדי הנוסיף ונאמר, כאשר גם מה שפתחנו בו, שירה באהבה, אפשר להגיד זה גם בחינת בן ובחינת עבד, נכון? שבן זה אהבה. יחס בין בן ואבא, למרות שגם יש תירה, כמובן. במאמר אחר כתוב שאימא יותר אהבה לעומת אבא, אבל אבא לעומת רב, לעומת אדון, אפילו לעומת רב, זה אהבה. ואדון, אפילו רב, זה יראה. אז עם ישראל הם מבחינת בנים. כל האומות הם מבחינת עבדים. יש יראה. יש תחושה של הרצה, של מרחק. ויש גם בעבד איזו עוצמה. לכן לפעמים באמת מוצאים אצלנו דברים שאולי שאצלנו פחות. אבל בן זה אהבה. שאצלנו, אני לא יודע איך זה אצלם, אבל אצלנו איש תורה. יש לי רב סולובייצ'י גם אומר את זה. הכל באותו כיוון. הוא יכול לעסוק נגיד בעבודת אביי ורבא, ככה ב... שדם יוחזים בתלית, באלו מציאות, שדם הולך שזה שבועת וכדומה וכיוצא בזה. ולהיות שרוי בזה יום שלם, כמעט לא להזכיר את הקדוש ברוך הוא פעם אחת, ואתה מה זה קרוב אל השם? באיזה יום את עולם לא מעלים על דעתם אפשרות כזאת. ככה? נדבר עליו, נדבר על כל מיני צדדים, כל מיני זה, אבל כאילו, זה ב... פל באיזה סברה, איך לתרץ, קושייה של הנתיבות על הקצות. זה מעלי קרבת אלוקים לי טוב. למה? כי זה הליכה בדרכיו. הליכה בדרכיו זה גם מהליכה במידותיו, וגם מהליכה במעשיו, וגם מהליכה בחוכמתו, שזה אולי אפילו הכי גדול, שזה חוכמת התורה. הניסיון להבין את הסברה שיש בתורה, זה בעצם סברה של הקדוש ברוך הוא. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא זה לתרומם מכל העולם, להשליך את הכל, להסלק את הכל ולהיות איתו, אז מה זה קשור באמת לעבוד הבאי ורבה? אני אומר ש... כל המציאות שלנו בעולם, וכל ההתפשטות שלה, וכל המעשים, שווה דיבור ומעשה, זה הכל באמת מעין דוגמה של מעלה, והתורה מדריכה אותנו איך לעשות, איך ללכת באמת מעין דוגמה של מעלה. אז גם כשאנחנו עוסקים בחוכמת התורה, וגם כשעוסקים במידות שהתורה מדריכה אותנו בהם, וגם במעשים של התורה מדריכה אותנו, כבר אנחנו הולכים בדרכה. החוכמה זה הפסגה. מאמר אחד שהוא ככה משלים את הדבר מאוד כיוון. דל המשנה, הם עומדים להתפלל לה מתוך כובד ראש, וכו'. ולומדים לזה מקורות. מר רב נחמן בר יצחק מאחה, ואין אפילו לומדים שצריך כובד ראש, יעבדו את השם ויראה, ביראה וגילו ביראתה. נאמר הידועה, ברכות, תחילת פרק חמישי, נלמד עמוד ב'. יעבדו את השם ביראה וגילו ביראתה, מהי וגילו ביראתה? אמר רבדה בר מתנה, אמר רבא במקום גילה, שם תהיה רעדה. מה לחבר את היראה והאהבה. את היראה והשמחה כתוב פה. תכף נקשר. אבי אהבה יטיב כמי דרבא, חזה דעה וכבדה כתובה. אמר וגילו ביראה כתיב. אמר לאן התפילין מנחנה. אבי יושב לפני רבא, רבו. והיה שמח, מבודח. איך בשפה של היום? מה? איך? טוב, אני רואה שאני לא מכיר את השפה של היום. עוד תרגומים? אליז, לא? כאילו, לא הייתי אומר, לא עוללות, כנראה לא, אבל גם לא שמחה כזאת שמדברים עליה בחסידות פנימית. היה משהו כזה, שמחה פורצת כזאת, זורם, אליז, וכולי. באמת הביטוי בדיחות בחז"ל בכלל אומר. אז אמר לו, וגילו ברעדה, צריך רעדה. אז אומר לו, יש לי תפילין. עכשיו אתה אומר לו, תשמע, אתה עומד לפני השם, בין אם זה בתפילה, בין אם בלימוד תורה, כנראה שמסקו בלימוד תורה, צריך יראה, כמו קיבלה מהר סיני. אז צריך יראה. כשאדם זכוח, מה, אתה כאילו מרגיש, מהר"ל ככה מרחיב בזה בנתיבות עולם, העצב והשמחה, שכאילו אומר לו, רבא לאביי, מה אתה מרגיש כל כך שלם, כל כך בסדר, הכל איתך כבר שפיר. האדם צריך לדעת את החיסרון שלו, לא שיש לו טענה ספציפית על אביי, כן. אדם גדול אביי, אבל כאילו, האדם צריך להכיר את החיסרון, האדם הוא בגוף, מוגבל, זאת אומרת לפני השם, אנחנו אחרי המלאכים, לדעת את הפער, זה יראה. אומר לו, תפילין כמה אנחנו. אז מה הפתרון? אגב, זה פלא. דווקא בעינינו היית אומר שאם יש תפילין, צריך עוד יותר להיות רציני. איפה אנחנו נמצא את עצמנו באווירה כזאת בדוחה עם תפילין? והוא אומר לו, זה סיבה דווקא שהוא כן יכול להיות. למה? זה מתגר, אומר המהר"ל, שכשיש תפילין, התפילין מעידות על הקדושה שיש באדם. למה האדם מניח תפילין? מצד שיש בו קדושה. יכול לקרוא בשם השם עליו. יש אדם גוף, אבל יש לו גם נשמה. יש לו בחינת עולם הזה, יש לו בחינת עולם הבא, כמו שהזכרנו מקודם. מצד העולם הזה, מצד הגוף, צריך יראה. אבל מצד הנשמה, מצד הקדושה שבאדם, מצד הצלם אלוקים שבאדם, אז יש מקום לשמחה. יש מקום לשמחה. נכון, אתם יודעים, תזכרו שזה כאילו הפוך, במובן הפשוט, זה הרבה פעמים הפוך. אם אני חושב על הגוף שלי, אני חושב על העולם הזה, אז למה לא? להריץ קטעים, לשמוח, לדיחות, למה לא? אם אני חושב על זה שיש תורה, יש ריבונו של עולם, זה צריך להיות רציני. צריך להיות רציני, לא פתאום, אפשר לחייך בכלל. פה כתוב הפוך, אם אני חושב על הגוף וזה, יש זה כמה מדכא זה. נכון, מתוך כן זיכרון, אם אדם שוכח, אז אני נמצא באיזה שיחות, אבל אדם שהוא מאמין, אבל כשהוא חושב על העולם הזה, אז למה יש לי שמוח? למה יש לי אוטליז? זה חסר. אני נזכר בעולם הבא, אני נזכר בקדושה, אני נזכר בנשמה, שמחה פורצת. אפשר לחייך. זה מה שכתוב כאן. אז היא לא פעם, אחד המקומות שאנחנו זוכים בדור שלנו, שמחה של קדושה, ושמחת חתונה. שכאילו... שיש שמחה ויש שמחה, יש שמחה, זאת אומרת, רתונה הרבה פעמים יש קצת יותר יוצאים מהגדר, קצת כמו בדיחות כזאת. כמו שאמרתי, הוא לא רק ראה שהוא שלב, שהוא מרגיש נינוח, שמחה פנימית. לא על זה הוא העיר לו. הוא היה כאילו יותר ככה החוצה כזה, יותר מבודח. זה בחתונה יש את הדבר הזה. וזה המקום שאתה כאילו מין שמחה פורצת כזאת על הקדושה שיש בנו. קדושת המשפחה, קדושת ישראל, קדושת המשכיות וכו'. אז מצד הנשמה יש מקום לשמחה. וזה גם הבחינה של האהבה שאנחנו מדברים עליה. מצד הגוף, יותר דגש על יראה, יותר תחושת המרחק. וכמובן שאפילו הנשמה, אין בקדושיו לא יאמין ומלאכה וישים תעלה, לעומת ריבונו של עולם, אפילו כתר עליון, דיו אור צח ואור מצוחצח, זה מובא ברב. הוא חם הוא לגבי עילת העילות. אפילו כתר עליון, שהוא אור צח ואור מצוחצח, הוא חשוך. לגבי עילת העילות. אז ברור שביחס למקור, לקדוש ברוך הוא, לאינסוף, אז יש תמיד בחינת גוף, תמיד מוגבלים לעומתו, וזה המקום של העירה. אבל אף על פי כן, מהאינסוף הזה יש הערה לתוך העולם. אין נתק בין העולם לקדוש ברוך הוא. יש קשר, יש חיבור. במקום הזה יש את השמחה, יש את האהבה, יש את האפשרות להליכה בדרכיו. באמת עוד מאמר, באותו עניין רק אם... רבי ירמיה ויתיב כמד רבי זר, אחר זה דאבק הבדה כתובה. אמר לה, בכל עצב יהיה מותר. אם מתאים רם שרבי זר, נכון? יהיה קצת כובד ראש, שזה גמרא אחרת שכתוב שרבי ירמיה ניסה להצחיק אותו, לא הצליח. היה לו דרך כזה בעודת השם של כובד ראש. זה גם פה אומר, משתתו, אומר לו, בגילו ברעדה. אמר לה, אין התפילין מנחנה. רש"י באמת אומר, עדות שממשלת קונים שרתו עליי. זה אולי טיפה, זה אולי קצת שונה מהמהר"ל. כלומר, אל תחשוב שאין לי כובד ראש. זה אולי פשוט של רש"י. אבל המהר"ל אומר, אבל זה המקום, זה המקום לשמחה. את הרבי רחמיאל וייס, שליטה, יש בעל צעירים. הוא תמיד אומר שלפני שהוא הכיר את התשובה, כשהוא התחיל ככה מאוד להתחבר לתורה כאילו, אבל עוד לא הכיר את המנגינה המיוחדת של הרב, כבר רואה. אז אני מתחשב שכאילו לחזור בתשובה זה כאילו להיכנס לאיזה מקום כזה, איזה צינור כזה, לאיזה מקום צר, דחוק כזה, כאילו רציני, כבד. תור נער, הוא אומר. אספר עליך פעם באיזה ישיבה כנראה חרדית, אופקים או משהו כזה. רצינות, כבד ראש. יש מקריאת התורה, מכירים את זה? מקריאת התורה, כולם עומדים, מי יודע, אצל ליטאים בדרך כלל זה ככה, כולם עומדים, הוא יושב. אז אחד אומר לו, למה אתה לא עומד? למה שאני עומד? המערם היה עומד. הוא כנראה היה נער שובב. אומר, המערם היה עומד, אבל אני יושב. היה עוד לפני שהוא זה. אבל הרצוד היה יושב. אבל... טוב, ככה הוא סיפר על הרצינות, אבל בכל אופן. אחרי זה הוא בא למרכז הרב, פתאום הוא רואה מחייכים. ככה התחיל לקרוא אותה תשובה. זה לא שהוא בא מבית חרדי, אבל אתה מתחיל להיכנס לתורה, זה כאילו הוא שלב חדש. מה שהיה קודם לא נחשב. אחרי תורת התשובה, פתאום, מאיר, מרחיב את הדעת, מגדיל. עד רבה, דווקא כשנפגשים עם הנשמה, זה לא עושה רצינות, זה לא עושה כבדות. זה שמחה, חיוך. זה מה שכתוב כאן. אני את עכשיו אסיים בזה שדרש חיים סולטן פה מהזכרה שה... שמעתי חלק מדרשה של הרב אשכנזי מניטו שיש עבודת אב ויש עבודת רב, משהו כזה, ביטוי אחר. אבל שכאילו אצל עם ישראל הרבה מהקשר שלנו, קשר הקודש שלנו, קשור לקשר הדורות. אב ובנו. הגעת לבנך וכו' וכו'. למה? כי זה לא רק לימוד התורה שלנו, אלא זו סגולה נפשית שעוברת מדור לדור. וכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו ערף ממני, ובמידי הוא בעצם הציעו להחליף את המהלך, במקום שזה יהיה ירושה שעוברת מדור לדור אב לבן, זה יהיה כל התלמידים שלך. זה יהיה העם. משה רבינו לא הסכים. זה מפשט גדול. כי באמת כשאתה הולך אב ובן, מי יודע מה הם יהיו? יש כל מיני, כמו שורים, בציבור יש צדיקים ונרושלים, שרבנו לא. דווקא הסגולה הזאת. להבדיל הנצרות, זה בדיוק מה שהיא טענה, שבמקום שימשיך המורשת, הדורות, אז יהיה רב. לפי דרכנו זה לאבד את היסוד של האהבה. את היסוד של השייכות הפנימית. אדם לא יכול לאהוב את השם אם לא... אם אין לו את ה... סיפר רב חיים שבא אליו תלמידה ואמרה לו שהיא מרגישה שהיא מאמינה לאבא שלו יותר מאשר לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הוא כל כך נהנה מהמשפט הזה. הוא אומר לה, זה, זה... ממש היה לזה השלכות, עכשיו היא קלתו. כלומר, אם יש קשר בין אב לבן, האהבה הפשוטה הזאת, שזה גם אולי חלק מהלכת בדרכיו, שמוזכר פה, אז זה המפתח גם לאהבת השם. לאהבת השם.